ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אולי אנחנו ניקח צעד הצידה מהנדלן, אנחנו כל הפודקאסטים שלנו קשורים בנדלן ועוסקים בנדלן, אבל היום אנחנו ניקח משהו שאולי קשור בעקיפין לנדלן, בגלל שזה קשור בבנייה של עולם הנשים, וזה כן קשור, בגלל שאני יכול להעיד שאצלי הרבה מאוד מהלקוחות הם נשים, הנה עוד לא אמרתי לך את זה לפני, ואחד הדברים המעניינים הוא שגם בזוגות שמגיעים אליי, ואני מוביל אותם לרכישות, או שאנחנו יושבים בייעוצים, ברוב המקרים, מי שדומיננטי ומוביל את התהליך, זה אנשים, זה לא יאומן. אבל בגלל שזה נושא שמאוד חשוב ומאוד קרוב אליי, אני זכיתי היום, שאני יכול לקרוא לך עורך דין, ורה אורמן, אבל אני חושב שאת נהנית שקוראים לך רק בשם.
נכון.
התואר פחות חשוב, אבל שידעו, כן, שאנשים ידעו. אז התכבדתי בזה שוורה הגיעה אליי לירושלים, אמנם באה עם חברה, אז גם זה כבוד עוד יותר גדול, והגיעה אליי כדי לספר לנו ולפתוח לנו את העיניים, איך אנחנו בונים את העוצמה הנשית, איך אנחנו מובילים את הנשים להצלחה, ואני יודע רק להגיד את זה על קצה המזלג, ושזה היא פה והיא תעזור לנו ותכוון אותנו, ואיך זה קשור לנדלן, אנחנו נבנה את זה תוך כדי. אז ברוכה הבאה ורה.
תודה רבה.
ואני אשמח ככה אם תספרי כמה משפטים בכמה דקות, תספרי מי זאת ורה, שידעו, כולל מי שאת עורכת דין ואת לא צריכה להתבייש בזה, אז תספרי ותספרי אפילו איך התחלת את הנושא של הקטע עם אנשים, ומשם אנחנו נזרום קדימה.
אז קודם כל, תודה שהזמנת אותי, ותודה שאתה מערך אותי. אז אני כן, גם עורכת דין, גם מאמנת, גם מרצה, והקמתי את המותג נשים בונות און. כן קשור לנדלן, לא קשור לנדלן. בעצם, הסיפור שלי די מחובר לנושא של הנדלן, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אז אני הייתי עורכת דין, בעלת משרד עצמאי במשך 8 שנים, ועורכת דין סך הכל 11 שנה, עד שכן, גם אליי הקורונה זימנה דברים טובים לחיים שלי. זה התחיל כאיזשהו משבר, והקורונה בעצם אפשרה לי את הצמיחה. סגרתי את המשרד עריכת דין שלי בסופית לפני שנה, ופתחתי את נשים בונות און. והיום, בהתבסס על הסיפור האישי שלי, על השיטה שפיתחתי, אני מחברת נשים לכסף שלהן. אני מחברת נשים לקול הזה, שלכולנו יש אותו. אנחנו פשוט כבר לא רגילות לשמוע אותו. כל הרעשים מבחוץ לא מאפשרים לנו לשמוע את הקול הזה.
יהיו אנשים שיקראו לזה העצמה נשית.
כבר לא צריך להעצים אותנו, אנחנו עוצמתיות במקור. ולכן...
לא, אני לא אמרתי שלא, אתם לא עצמתיות. אתם לא הייתם מודעות לזה שאתם עצמתיות.
אולי חלק כן מודעות, חלק פחות. אבל אני חושבת שהגיע הזמן שגם אלה שכן מודעות, ושנפסיק להתבייש בזה, ונודה שזה חלק מאיתנו. זה משהו שכל אחת, אני רוצה שכל אחת תהיה מסוגלת להתחבר לזה. כן ממקום של עוצמה נשית, כי אני חושבת שברגע שאנשים יהיו יותר עוצמתיות ויביאו את זה הרבה יותר לידי ביטוי, אז גם המשפחות, כל המשפחה תרוויח מזה. תמיד אני אומרת שלאישה טוב, לכל המשפחה טוב, לכל הבית טוב.
ברור.
אני בטוחה שתסכים איתי.
אני גם מדבר על זה בלי סוף. זה גם, דעת, הכוח הנשי, הדרייב הנשי. אני למשל, אני מספר לי שאישה, יש לי זוגיות, ברוך השם, טובה, ואני לא מפסיק לדבר על זה, גם בהרצאות שלי, בגלל שיש לזה חלק בהוויה שלי, ויש לי אישה שאנחנו פשוט חילקנו את הבית, את המטלות של הבית, לא מדבר כביסה ודברים כאלה, את המטלות, למרות שהיא גם היא מביאה ומפרנסת, אבל כל אחד עסוק בשלו, ורק מייעצים אחד לשני, וזה חשוב, זה חלק מבניית זוגיות נכונה,
לגמרי.
לא להתערב אחד לשני, אבל אחד הדברים שאני מספר זה איך היא עמדה אחריי בנפילה שלי, ואיך אם היא לא הייתה נותנת לי את הרוח הגבית, איך לא היה קורה כלום.
בדיוק.
וההבנה הזאת ולא נו, ולמה עשית, וכמובן זה גם הדדי, שהיא עומדת בעליות, ירידות, אמנם היא שכירה, אבל היא שכירה בתפקיד מעניין, אז צריכים את הדרייב הזה, אבל בואי, את הלכת ישר ואמרת בפתיח, שאת מלמדת אותם להתחבר לכסף. לפני שמתחברים לכסף, לדעתי, צריכים להתחבר למי שאת. הכסף זה משהו, כסף תמיד זה אמצעי, אבל בוא נתחיל, את אמרת שיש לך איזו חוויה אישית, משהו שבנה אותך, אם את מוכנה לספר, אני לא שאלתי אותך לפני איזה רשות, אבל אם את מוכנה לספר, אני אשמח לשמוע, אני אוהב לספר את הסיפור שלי, ואוהב, שמי, זה חלק ממי שאני, זאת אומרת, אני חושב שזה הדבר האמיתי, אז אני אשמח לשמוע את הסיפור שלך גם כולם, ומשם נרוץ קדימה.
אז למה אני מדברת דווקא על הכסף, ואני כן אומרת להתחבר לכסף? בעצם כל החיים רדפתי אחרי הכסף, כי המחשבה הייתה שהכסף יביא לי את ההצלחה. שהצלחה שווה כסף בשורה התחתונה, וכשאני אעשה הרבה כסף, וכשאני אצליח, אז אני אשווה. אז אני אהיה מוצלחת. אז מגיע לי שיכבדו אותי, שיסתכלו עליי בהרצה. וכשבאמצעות הנדלן הגעתי לכסף, עשיתי את המיליון הראשון שלי בגיל 35. וואלה, זה לא קרה. אז מה קורה? אז הכסף לא מביא לי את העושר? הכסף לא מביא לי את ההצלחה? הכסף לא מגדיר את מי שאני, מה שאני, כמה שאני שווה? שם היה המשבר הרציני, כי לא הבנתי איך כל הדרך הקשה שעברתי, כל המחירים הכבדים ששילמתי, והגעתי למטרה הזאת, ומה שציפיתי לא קרה. ומשם זה היה בעצם ירידה לצורך עלייה. ואני מסכימה עם מה שאתה אומר, שקודם כל אנחנו צריכים להתחבר לעצמנו. יחד עם זאת, אני גם אומרת, שכמו שטוני רובינס אומר, זה או שהכסף מנהל אותך, או שאתה מנהל אותו. זה בעצם, הכסף הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אנחנו מבינים את זה שבלי הכסף, אז אנחנו לא יכולים לפרנס את הבית, ולא יכולים, הכסף בשורה התחתונה, הוא הביטחון שלנו בחיים. עכשיו, זה נכון שיש ביטחון שהוא מגיע מבפנים, אבל אי אפשר, אני כאילו להתאמם ולהגיד שאנחנו יכולים להיות מאושרים גם בלי הכסף, אני לא מאמינה בזה, וגם לא טוענת את זה ולא אומרת את זה.
הבעיה שהכסף הפך להיות להרבה מאוד מהאנשים...
המטרה. לגמרי.
ואם אנחנו, זה מה שאנחנו שמים,
כן.
גם הדעת מה, זה אולי גם חלק מהמשבר שהיה לך עם הדבר הזה, השאלה גם איך אנחנו מגדירים הצלחה.
לגמרי.
האם הצלחה, הדעת, אני ישבתי יום אחד עם איזה עורכת דין, והיא סיפרה לי, ועכשיו שאני יושב ואני מייעץ, אני יודע את האמת. לי צריכים לספר את הכל. ולמרות שראיתי ג'יפ חונה בכניסה, ג'יפ, עוד יודעת, פעם היינו נפגשים פיזית, וחנה לנד קרוזר לבן, יפה, ארבע דלתות, חדש יחסית, פתאום הבנתי שאין לו בסיס כלכלי.
בדיוק.
פתאום הבנתי שזה סמל סטטוס.
בדיוק.
גם זה, הוא לא יאהב את זה שכן שלי, אבל הוא השתנה, אז אני יכול לספר את זה. שהוא נהיה עורך דין, הוא קנה יגואר. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה? ואת יודעת, הוא היה מסכן, למה? יגואר לוקח אחד לאחד, אז אני מדבר לפני שנים, לוקח אחד לאחד בדלק, אז שהוא היה הולך לעבודה, הוא היה נסע באוטובוס, שהיה לו קשה להדליק את האוטו. אנשים, תמיד, מגדירים הצלחה,
כן.
לא נכון.
כן.
אז מה זה כן הצלחה?
אז שאלה מצוינת. בדיוק העליתי אתמול מאמר לבלוג שלי, של האם צריך לעבוד קשה בשביל להצליח בחיים. ואחת השאלות שעולה זה באמת מה זה הצלחה? ואני חושבת שמוכרים לנו כל הזמן את הסמלי סטטוס האלה. עכשיו, אתה יודע, זה עבודה שיווקית מצוינת שעשו לנו, שאם תקנה בית יותר גדול, תהיה מצליח. שאם תקנה רכב יקר, זה סימן שאתה מצליח. כל הסמלי סטטוס האלה בעצם מוכרים לך שבלי זה אתה לא שווה. וגם אני קניתי את זה.
הבעיה שמודדים אותך היום
לגמרי.
בזה.
לגמרי. לא יודעת אם היום, אני חושבת שזה תמיד זה? היה. מה זה?
אני העליתי פוסט לפני כמה, לפני שנה, העליתי פוסט, לי סוברו, הנה. יש לי סוברו. הנה, אתה צעקתי, תראי, תראי את הקווים בזה.
יש לי טויוטה.
תקשיבי. ואני יום אחד עשיתי, לאישה מאוד עשירה, עשיתי ייעוץ. אני לא אגיד איפה, כדי שזה לא יקשר. וגמרנו את הייעוץ, וישבנו בבית קפה, והלכנו לאוטו. במקרה, זה היה האחרון, הלכנו יחד. והאוטו, רכב שלה חנה ליד הרכב שלי, ואז שלי חנה ראשון. ואני אומר לה, טוב, הנה, הגענו לאוטו שלי. היא מסתכלת עליי, היא אומרת לי, צחי, אתה סוברו? אמרתי לה, למה? היא אומרת, אני חשבתי שאתה מרצדס, אתה משהו, קרא לי את זה גם מבחור חרדי. אמרתי לה, תגידי לי משהו. סיימנו לפני 10 דקות ייעוץ. אמרת לי שאת מרוצה מעל הראש. הרגשת שהיה לי סוברו? זה מה שמשרת אותי, זה מה שעושה לי את העבודה. מה אני צריך? אני קניתי את האוטו, לי הולך. לי הולך.
בדיוק.
אבל אנשים מודדים אותנו.
בדיוק. בדיוק. עכשיו, אתה מאפשר לזה, לא אתה, אבל אנשים מאפשרים לזה למדוד אותנו, כי זה גם, זה מה שאני עשיתי כל החיים, וזה גם האמנתי, וזה גם מה שהוביל אותי. אבל בשורה התחתונה, כשהשגתי את זה, אז הבנתי שזה לא עושה לי כלום. בסופו של דבר, זה גם לא מגדיר אותי.
בגלל זה היה לך משבר.
לגמרי.
את לא הבנת איפה את.
לא הבנתי, איך אני הגעתי למה שרציתי, באמת, וגם שילמתי מחירים מאוד מאוד כבדים, בשביל להגיע לזה, בום, לא קורה כלום. איך אני לא גאה בזה, איך אני לא מאושרת, איך אין את כל ה, אתה יודע, זיקוקים, מה קורה? למה מרצדס לא חונה לי למטה? זה בדיוק העניין.
לא, וגם אם הוא היה חונה, שאלה אם זה
עושה לי
את זה.
לא היה עושה לי כלום, לא היה עושה לי שום דבר. עכשיו, זה נכון שזה nice to have כל מיני דברים שכיף לנו. עכשיו, אני נגיד, לצורך העניין, אם דיברנו על רכבים, אז אני מאוד אוהבת רכב. האם זה אומר שבשביל שהסמל סטטוס, אני אלך ואני אקנה משהו ש... במקום זה אני יכולה לנסוע לחו"ל, כאילו אולי קצת, כן. לא, אולי לא עכשיו, אבל אני יכולה להשתמש בכסף הזה לעתיד יותר טוב, לביטחון כלכלי, לכל הדברים האלה שאני יכולה להרשות לעצמי, במקום הרכב הזה שהוא לא אומר עליה שום דבר, אז בדיוק על המקום הזה אני מדברת, כשאתה מאפשר לסביבה להגיד לך כמה אתה שווה או כמה את שווה לפי הרכב שאתה נוסע עליו, הכסף מנהל אותך. ואז גם האושר שלך הוא פשוט תלוי כל הזמן בכמה קניתי ומה יש לי ואיזה בגד יש לי בארון. כשאנחנו נתחבר לעצמנו, אמרת את זה בדיוק בצורה מדויקת, וגם נדע לשאול את עצמנו בכלל מה זה הצלחה בשבילי, ונצליח להגדיר את זה, לא רק בסמלים ומדדים של כסף, או רכב, או מה שזה לא יהיה, אלא בכלל מה עושה לי טוב בחיים, אז אני אתחיל לנהל את הכסף. אז אני אגיד לכסף מה לעשות, אז אני אגיד לכסף שאני רוצה, שהבית הזה מספק לי את הצרכים שלי, שהרכב הזה מספק לי את הצרכים שלי. מה אני צריכה בכלל בשביל להרגיש ביטחון?
בוא נהיה הפרקטים.
לגמרי.
בוא נקנה את מה שאנחנו צריכים.
לגמרי.
זה שבן אדם, דרך אגב, יש אנשים שנוסעים במכוניות שהם, זה תחביב. זה תחביב. אי אפשר לקחת את זה.
זה משהו אחר.
זה משהו, אז... אבל הם לא עושים, דעת, אני פעם קניתי אוטו. דעת, אנחנו כל החיים למדנו מדברים. אני פעם קניתי רכב, קניתי, אני אגיד, קניתי בשנת 94 פונטיאק, עשינו עסקה עם UMI, היה לנו בלגן, אביו בינו, נחליף לנו רכב ברכב חדש, בגלל תקלות שהיו ברכב. וזה היה תנאי שאני אקנה עוד אוטו, ולא היה להם אוטו גדול, קניתי פונטיאק מפואר כזה, אוטו מנקר עיניים. ושהבאתי את זה הביתה, אמא שלי אמרה לי, צחי, מה זה? מאותו יום סניתי את האוטו. מאותו, לא, חיכיתי ליום שאני אפטר ממנו. אז בוא נלך באמת למקום, בוא נלך למקום שאנחנו צריכים ללמד, את, שאת מלמדת את הנשים, את בעיקר נשים, למדוד את ההצלחה שלהם. מה זה ההצלחה שלהם?
לא למדוד, להגדיר להצלח.
או להגדיר, סליחה.
כן, כל אחת, תגדיר הצלחה מה היא עבורה. כלומר, אחת תהיה הגדרה שלה של ההצלחה עבורה, תהיה שכל המשפחה שלה תהיה בריאה, שיהיה לה מספיק כסף לאלף בית ג' ד', שמספיק לה דירה בעיר כזו או אחרת. מי שאחרת תגדיר הצלחה עבורה שזה הצלחה בקריירה. זה לא משנה בכלל מה הצלחה אישית, מה ההגדרה שלך להצלחה. כל עוד זה הגדרה שאת הגדרת אותה באמת, ולא כל מיני רעשים, לא החינוך, לא מה ש... לא האמונות שהכניסו לך לראש, שאת, זה אישי שלך, שיהיה לך את זה בחיים. זהו. עכשיו, הכסף, הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, אבל הוא לא זה שמגדיר אותנו, וברגע שאנחנו ננתק את זה, נגדיר לעצמנו את ההצלחה וננתק את האושר שלנו, את הסביעות הרצון שלנו מעצמנו, מהכסף שיש לנו בחשבון הבנק, אז באמת נוכל להתחיל לחיות את החיים.
זאת אומרת שאנחנו לא צריכים למדוד את עצמנו בכמה מזכורת אנחנו מביאים, או כמה הון יש לנו בחשבון, אנחנו לא צריכים להתייחס להון הזה באיזושהי צורה?
אם זה מה שחשוב לך, אז אתה יכול למדוד
לא,
את זה.
לא, אני מדבר...
אני לא אומרת מה צריך. אני אומרת, תשאלי את עצמך, כל אחד תשאל את עצמה, מה ההגדרה שלה, וכל מה שהיא תגיד זה יהיה נכון עבורה. אני לא אומרת כמה כסף את צריכה שיהיה לך בחשבון בשביל להרגיש בנוח. השיטה שלי אומרת, הכסף אמור לאפשר לך ביטחון כלכלי. ביטחון זה אומר...
חיכיתי שתצעקי את זה.
ביטחון זה אומר שיש לך כסף לשים אוכל על השולחן, שיש לך כסף לשלם את החשבונות, שאת לא בלחץ מאיפה נכנס מחר הסכום הבא, שאת לא בהישרדות. הכסף מאפשר לך את זה מכאן והלאה, מה שתחליטי עבורך, אין בעיה. הכסף, המטרה שלו זה להביא ביטחון. אם את רוצה מעבר לזה, חופש כלכלי, את רוצה להיות על החוף ולשתות קוקטייל ולא לעבור, לא, זה לא משנה מה את רוצה.
יש כאן אבל שאלה שאולי קצת מפריעה לי במה שאת אומרת, ושאם אישה, ועוד פעם, אנחנו מדברים על נשים, כן, כן. אני אומר לה שזה אותו דבר גברים, היא, איך אמרת, מספיק לה שיש לה... למלא את המקרר, ושיש לה קצת בשבת, שיהיה לה ארוחה כמו שצריך, ויש לה את מה שהיא צריכה, ולמלא את הדלק באוטו שלה. האם זה נכון להגיד לזה בסדר, וזה הביטחון הכלכלי שלך, או שצריכים, כמו שאני עושה, ואני בטוח שגם את, כן? זה גם לכוון אותה לביטחון כלכלי עתידי. זאת אומרת, להגדיר לה, אולי היא לא יודעת להגדיר את זה, אולי היא לא יודעת להגדיר את זה, אבל צריכים להוביל אותה לביטחון שיהיה לה את יום המחר. הרי את יודעת, גם שדיברנו לפני זה, וכן, נמצאת פה ביאנקה, נכון? ודיברנו מה עשתה הקורונה ומה את עשית בשבילה ומה הכל. אז חלק מזה זה היה למשל התקופה של המשבר של הקורונה. ואם לא בנינו משהו עתידי, משהו שבעצם נותן לנו את זה, אנחנו לא עוברים את זה. השאלה איך אנחנו מכוונים את הנשים האלה להתכונן גם ליום שלמחר.
שאלה מצוינת. אז השיטה שלי מדברת בעצם על לקחת את הכסף שיש לך ולשים אותם בשלושה מאגרים. המאגר הראשון בעצם זה היומיום, זה לשלם את החשבונות, זה הדברים הרגילים שצריך, כמו שאמרת, למלא את המקרר ולדאוג לשולחן שבת. המאגר השני זה הניהול סיכונים. ניהול סיכונים זה שפה שאני מדברת אותה מאז, כבר 15 שנה האחרונות, וזה משהו שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, ולהתנהל בחיים ביום יום, כאילו אין סיכונים בעולם הזה, כאילו אנחנו, הסיכונים הם לא קשורים לחיים שלנו, זה פשוט לשים כיסוי עיניים ולהסתובב בלי לראות לאן אנחנו הולכים. עכשיו, אתה יודע ואני יודעת שהחיים מלאים בסיכונים, ו... 99% מהסיכונים אנחנו מכירים אותם. אין שום סיכון שיכול לקרות לך שאתה לא יכול לצפות אותו. יש סיכונים פה ושם שיכולים להפתיע אותך, אבל ברוב המקרים אפשר להתמודד עם הסיכונים האלה, והמאגר השני בעצם...
בוא ניתן כמה דוגמאות לאנשים.
והמאגר השני בעצם אמור לדאוג לניהול הסיכונים. אני רגע אלך קדימה ואני אחזור אחורה.
מצוין.
המאגר השלישי בעצם זה המאגר של הנכסים. זה מאגר למי שרוצה מעבר לביטחון הכלכלי, מי שרוצה כבר להתקדם לעצמאות כלכלית, לחופש כלכלי. שם זה כבר צריכים לבוא אליך להשקיע...
לפנסיה עצמית, לבוססת השקעות נדל"ן.
בדיוק, בדיוק, לגמרי.
אנחנו פה.
עכשיו לא... אתה גם יודע שגם לא, זה לא מתאים לכולם, ולא כולם רוצים ומסוגלים לעשות את זה, זה לא... אבל מי שכן רוצה, אז יכולה להגיע למקום הזה, אבל בעצם הבסיס, הביטחון הכלכלי, זה הבסיס שממנו מתחילים, והניהול הסיכונים, זה בעצם גם שם יש חלוקה לשלושה רבדים, וזה בעצם, קודם כל זה הביטוחים, זה הפנסיות, זה לשים כסף בצד.
פנסיה זה מילה... נרדפת לביטחון כלכלי.
חד משמעית. אתה יודע, לחיות, גם אני עצמאית, מהרגע, ביום שפתחתי את העסק שלי ב-2012, ישבתי עם סוכן ביטוח שפתח לי פנסיה. זה היה לי ברור שזה סיכון שאומנם הוא כל כך רחוק ממני, כי הייתי צעירה, אבל זה ברור לי שזה הולך להתממש, זה לא משהו שאני יכולה להסתובב בעולם הזה ולחשוב שכאילו הוא לא יקרה, הוא יקרה.
לא, לשלי יש בעיה, את יודעת, הרי מתגו אותי פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדלן, ויש הרבה מאוד אנשים שהם צעירים, שהם פחות מ-40, שאני אומר להם פנסיה עצמית, הם אומרים, רגע, מה אתה מעניין אותנו? אנחנו נדאג לפנסיה שנהיה גדולים, מתי? קודם בוא נדאוג לעתיד. אבל לא, פנסיה זה משהו שגם פותר את מערכת הסיכונים, שאני כל כך רוצה שתמשיכי לדבר עליה, ושמה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים אם אין לנו את הפנסיה, את המילה ביטחון, שנכנסת הקורונה ואנחנו מתיישבים בבית.
בול, בול. עכשיו, מה הוציא אותי מהמקום הזה, שהרי אני כבר מתלבטת ורוצה לצאת מהמקצוע כבר תקופה. עכשיו, מה באמת היה הטריגר שלי? כשממש ממש בהתחלה שהתחילה קורונה, כלומר, גם סיימתי קורס אימון וגיליתי את הכלים האימוניים, ששם בעצם היה המעבר בין יועצת, זו שבאים אליה ואני אומרת לאנשים מה לעשות, למה שתמיד חלמתי, וזה להפסיק להגיד לאנשים מה לעשות, ולאפשר להם את האפשרויות, להציג אפשרויות, ושכל אחת תבחר מה שטוב לה. אז בעצם כשהקורונה נכנסה, והיינו יום וחצי בתוך הסגר, אנשים התחילו להגיד שהם במצב לא טוב, ואין להם מה לאכול, וזה היינו יום וחצי בתוך הסגר. עכשיו, מצד אחד, אמרתי לעצמי, מה קורה פה? מצד שני, אמרתי לעצמי, למה את בעצם מופתעת? הרי אני כעורכת דין הצגתי אנשים שהסתפחו, עסקים שנפלו, שיש להם חובות, פשיטת רגל, הוצאה לפועל, שיש להם חובות, שהם משלמים ריבית לבנק על הלוואה, שהיא בגובה של ריבית שוק שחור, ואין להם מושג אפילו. והרי אני, את מכירה את זה, אז למה זה מפתיע אותך? אבל הגיע הזמן לעשות עם זה משהו. אז להתנהל בעולם הזה שקורונה לא, אוקיי, זה קורונה, אבל כל כמה שנים יש משבר עולמי, וזה כל פעם נוגע בנקודה כזאת או אחרת, אבל לחשוב שזה לא יקרה לי, ובגיל 40 פנסיה רחוקה ממני, מה זה רחוקה? זה עוד 25-27 שנים, מה זה? זה כלום. הזמן עובר ככה. עכשיו, אם אתה לא דואג לזה, בטח אם זה חיסכון בחברת ביטוח, או אם זה נדלן, זה כבר כאן. זה
אנשים
לא...
גם לא מודעים למין מצב, שיש מצבים שפתאום בחיים אנחנו כבר לא יכולים לדאוג לעתיד בדיוק, בעצמנו.
בדיוק. אתה יודע, יש לי סיפור שאני זוכרת אותו כל כך חרוט אצלי, של בעל עסק שהוא היה כבר לקראת גיל 60, הוא תכף כבר הפנסיה כבר שם, הוא נפל עם העסק שלו, והוא עצמאי כל חייו, אין לו פנסיה, אין, עזוב איזה נדלן, איזה חסכונות, אין כלום, המצב הבריאותי שלו לא מאפשר לו להמשיך לעבוד, אין לו כלום, אתה יודע מה קורה לו? אתה יודע מי משלם את החובות שלו? תן ניחוש.
נו.
הבן שלו. זה דור שני. עכשיו, לבן שלו כבר...
פעם זה היה הפוך.
בדיוק. עכשיו, הבן שלו מסתכל על אבא שלו, והוא לא מסוגל. אז הוא ממשיך לשלם את החובות שלו. עכשיו, מי יחזיר את החוב? הילדים של הבן, הנכדים של אותו בעל עסק. הסיפור הזה כל כך חרוט אצלי, שאנשים מתנהלים כאילו אין משברים, כאילו אין סיכונים.
השאלה שאני מתלבט עליה כל הזמן,
כן.
כל העולם היה בכאוס. כל העולם היה בכאוס. אנשים יזכרו את זה? אנחנו מתחילים לצאת משם. אנחנו רואים את ההתנהגות של הציבור, שהציבור שבגלל נורא רחיקה ליום שהוא יעשה איזה משהו, שוכחים שיש מחלה, עדיין המחלה קיימת. הציבור יזכור את המשבר הזה? הוא למד מזה?
ציבור זה, אתה יודע, מילה מאוד מאוד כללית. אני חושבת שמי שלא למד מזה, אז הוא ילמד כנראה בדרך יותר קשה. אם זאת לא, את הדרך
לא יודע אם יש דרך
קשה,
יותר קשה מהמצב הזה.
אבל עובדה שכשפתחו חנויות, אני דרך אגב אפילו לא הייתי מודעת שפתחו קניונים וחנויות, כי זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי כבר שנים. השנה הזאת זה בכלל לא מעניין אותי. ויש אנשים רק חיכו עם הכרטיס אשראי להיכנס ולהתחיל לגייס.
עכשיו, מה זה? אנשים עמדו בתורים, בפתיחות הקטנות?
על מה? עכשיו, זה בדיוק עונה לך על השאלה. אלה האנשים שעמדו שם. טוב, אולי יש כאלה שהיו צריכים משהו, אבל שכנראה לא למדו, כנראה לא הבינו, שאוקיי, השנה הייתה קורונה, שזה היה משבר עולמי, שנגע ביותר רצינות גם בארץ. אבל כל כך הרבה עסקים נפלו, גם אם כשנפלה הבורסה, יש, בוא, כל כמה שנים, כל 3-4 שנים יש משבר. להגיד לי זה לא יקרה, אנחנו יודעים שזה קורה לכל אחד בשלב כזה או אחר. עכשיו, אם מישהו מפוטר מהעבודה שלו, בואו לא נלך על עצמאים, מישהו מפטרים אותו מהעבודה, ביום למחרת הם כבר נכנסים, אנשים נכנסים למינוס, כי ברוב המשפחות חיות, אנחנו יודעים, הסטטיסטיקה מדברת על רוב המשפחות בארץ, שחיים מעל היכולות שלהם, שמוצאים יותר ממה שמכניסים. עכשיו, הקטע הכי הזוי זה שככל שמכניסים יותר, גם מוצאים יותר. כלומר, אלה שדווקא בממד הביניים לא סתם נשחק בשנים האחרונות, כי הקטע של הסטטוס הרבה יותר משחק שם, הרבה יותר חשוב להם לקנות בית יותר
היום
חדש.
היום אצל הצעירים, הסטטוס הוא כלי נוראי. אני רואה פה, אני רואה פה, אני רואה את החברים של הילדים שלי, שברוך השם הילדים שלי למדו לשמור על עצמם, אבל אני רואה, חשוב להם לנסוע במכוניות חדשות. אין דבר כזה לנסוע היום באוטו ישן. עשיתי ייעוץ לזוג, אני ידעתי את המצב שלהם, ובאתי להם לפעם שנייה. באתי להם עד היישוב שלהם, בגלל שידעתי שאין להם. ואני רואה אוטו חדש חונה בחנייה. ואני אומר, מה זה? של מי זה? אמרו, מה? זה עולה לנו סך הכל 1,000+ שקל בחודש.
סך הכל.
מה זה סך הכל? ואם הייתם קונים אוטו ישן שמשרת אתכם, בגלל שזה מצב, עדת, אני, שנפלתי עם העסק, ואני היה לי וולבואים וזה לפני זה, וברוך השם, לפני שהיה לי את העסק של הקוסמטיקה, הנה, את יושבת בבניין שבניתי. והרווחתי טוב לפני זה. ונאלצתי, היה לי פסט חדשה, מכרתי אותה כדי לשלם מזכורות, בגלל שאני בן אדם הגון, והייתי צריך אוטו, והיה לי, יש לי 4 ילדים, אז קניתי פיאט מולטיפלה, לא יודע אם אתם יודעים, זה אוטו, פיאט כזה, זה 6 מקומות, ויום אחד לקחתי את הילדים לצופים, והילדים אמרו, אבא תכנה רחוק, זה אוטו שלא, לכאורה לא מוסיף כבוד. אמרתי להם, אין בעיה. נסעתי עם האוטו ודרכתי על הרגל של אלה שעמדו שם, אני מתכוון, הגעתי עד אליהם, אמרתי להם, אתם בחיים לא תתביישו. אנחנו חיים, אנחנו צריכים לחיות לעצמנו ולהתאים את עצמנו לתקופות. אני בתחילת המשבר, עשיתי שינוי מוחלט. שינוי, הכל עצרתי. אני הראשון דרך אגב שהוציא פקס לבנקים, האם אני יכול לעצור את המשכנתא שלי. ואז אמרו לי, חכה, אנחנו מבשלים. אז צריכים לדעת להתנהל ולא לחיות מעבר. אז איך את באמת לוקחת את הנשים למקום הזה? איך את בונה להם את החשיבה הנכונה הזאת? שצריכים להתנהל בצורה פרקטית ונכונה.
אני נותנת כלים, וכל אחת תחליט אם היא לוקחת את הכלים האלה ומיישמת אותם. כי בסופו של דבר, אם למדתי משהו מהדרך שלי, זה כשנתנו לי משהו שהוא לא שלי, כשאמרו לי מה לעשות, זה לא עבד לי. כי בסופו של דבר, אם אתה לא מתנהל מתוך מנוע פנימי, של אני רוצה שזה יקרה, זה לא יקרה. אז היום כל עוד תשב מולי, אז היא תעשה, ומחר היא לא תעשה. אז מה עשיתי בזה? אז אני מעניקה כלים שהם בעצם כלים לדרך. משהו שכל הזמן צריך לעשות. אם דיברת על הרכב, זה עולה לנו סך הכל 1,000+ שקל בחודש, אז אם את 1,000 שקל הזה תשימי כל חודש בצד ותחסכי, אז איפה תהי בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד 5, בעוד 10, כשהפנסיה כבר תדפוק לך לדלת, ואת כבר לא יכולה לשים את 1,000 שקל הזה בצד. בעצם אני יכולה לתת את הידע שלי, את כל הכלים, את השיטה שבניתי, וכל אחד תחליט אם היא לוקחת את זה ומיישמת את זה, וחיה חיים של ביטחון כלכלי, של עצמאות כלכלית, כל אחד תחליט לעצמה. וזה באמת החלטה שצריך לקחת אותה מהמקום הכי, אני רוצה משהו אחר בחיים.
מה ההבדל בין מה שאת עושה, למה שעושות היועצות לכלכלת משפחה? זאת אומרת, אלה ש... יושבו, תודעת, שיש פעמונים, כל אלה, שמלמדים אותך לתמחר את הכספים שלך, מה ההבדל בין העשייה שלך לעשייה הזאת?
אז הייעוץ לכלכלת משפחה הוא, אגב, ייעוץ מאוד מאוד חשוב.
מאוד.
מאוד. וזה בעצם הכסף הכי פרקטי, הניהול הכי פרקטי של הכסף, זה משהו ש... חייבים לקחת אותו בעיניי. לא חייבים ייעוץ כזה, בדרך כזאת או אחרת, כל אחד תחליט לעצמה, אבל אלה כלים שמאוד מאוד חשוב, וגם בכל מיני דברים, אני גם מעניקה את הכלים האלה, את הידע הזה. ואלה כלים זה הרגלים, אוקיי? אז אפשר, יכולים לסדר לך את המאזן, אבל once יצאת משם, אתה צריך ביום יום שלך. כאילו, מה, אתה עומד בסופר, מה ההחלטה שאתה מקבל? איך אתה עושה את הרכישות, שפותחים את הקניון, אתה הולך או לא הולך, כשיש מבצע על הרכב, אתה קונה או לא קונה. בדיוק עכשיו לי ולבעלי הייתה התלבטות לגבי רכב חדש, קונים, לא קונים. ועל השיחה הזאת שאנחנו מנהלים, ועל החשבון שאנחנו עושים, וכל הדברים האלה מרגילים שצריך להכניס אותם לחיים. אז לשבת ולעשות את החשבון, להבין את המספרים, להבין איפה מצמצמים, איפה מגדילים, איך מנהלים את זה נכון, זה מאוד 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 חשוב. שאלה מה עושים ביום למחרת. עכשיו, אם אני כל הזמן אאמין שמה שקניתי זה מגדיר אותי, זה לא משנה. אני יכולה לבוא לייעוץ כזה פעם בשנה ואני אחזור לאותה נקודה שממנה התחלתי. אם אני חושבת ש... אני מסתכלת על חברה שלי שנוסעת לחופשה, ואני אומרת, מה, אני לא יכולה להרשות לעצמי? גם אני אסע. עכשיו, אני באמת לא יכולה להרשות לעצמי, ואני נוסעת, אוקיי? אז ה-state of mind הזה לא יקדם אותי, לא משנה כמה ייעוץ אני אקח. אז בעצם כלים מאוד 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 חשובים, וחשוב לקבל אותם, אבל חשוב ליישם אותם. כי אם לא מיישמים, וזה, היישום בעצם, הוא נובע מתוך האמונות, מתוך מה אני מאמינה.
בעצם אנחנו צריכים לחלק את זה.
לחבר.
לחלק את זה, לחשיבה, לבניית החשיבה, כן. לבניית התובנה, לבניית אמונות, הדרך,
כן.
וצריכים ללכת משם גם לפרקטי.
כן.
איך לעשות את זה בתכלס.
אין תיאוריה בלי פרקטיקה, לא שווה כלום.
את יודעת שהיום גם, יודעת להבדיל, אבל גם בדיאטה. יש את האלה שמלמדים אותך אורחות חיים, ויש כאלה שמלמדים אותך לספור קלוריות.
בדיוק.
בסופו של יום, אלה שמנצחים, למרות שאף אחד לא הצליח אצלי, זה אלה שמלמדים אותך לחשוב. דרך אגב, הנה אני אתגלה לך, אני מלמד לחשוב נדלן. למה אני מלמד לחשוב נדלן? ובשביל זה קל לי להתחבר למה שאת עושה. למה, דעת, אומרים לי, אבל אתה יודע, שאנחנו הולכים לכל מיני מכללות, או לכל מיני מקומות, מלמדים אותנו, תיקח נייר, תבדוק, תדבר עם אנשים ברחוב. את יודעת, מלמדים.
תוכנית עסקית.
לא תוכנית עסקית, זאת אומרת, איך לעשות את זה בפרקטי ברחוב, איך לדפוק בדלת, ואיך, אני גם את זה מלמד.
כן.
אבל אני מלמד כל הקורס, ואני קורא לקורס שלי, איך לחשוב נדלן. מה זה לחשוב? זה להבין את המהלכים, להבין את התהליכים, להבין מי אתה לפני זה.
הרי להבין
יש לי,
בכלל עסקאות.
יש לי גם פודקאסט, דרך אגב, האדם הוא לב העסקה. אז זה להבין מי אתה, וזה מאוד חשוב. ואני חושב שאם אני לוקח את זה, ואני, למרות שאני מלמד את זה, אני מבין עכשיו, ואני לומד, הנה, תראה, אחד הדברים שיש לי יתרון בפודקאסט שאני לומד כל הזמן, זה שכחלק מתהליך, אם אני הולך ונגיד שמגיעות אליי נשים, שבאות לבנות את החיים שלהם, מגיעות אליי הרבה מאוד נשים גרושות אחרי משברים וכאלה, זה צריכים לשלוח אותם אלייך, כדי שקודם כל תבני אותם, שתעצימי אותם, שתראי להם את הדרך הנכונה, שתלמדי אותם מה חשוב ומה לא חשוב, ולהסתכל על החיים נכון, תקני אותי אם אני טועה, ואז ברמה הפרקטית, אני יכול, נכון שאני לא מלמד כלכלת משפחה, אבל אין מומחה ממני מתוקף החיים, כן. בעשייה הזאת, ומשם להוביל אותם, כולל הבנייה, האם אני אומר דברים נכונים.
אני רק אדייק את הדברים שאתה אומר, בגדול אתה אומר דברים נכנים כל הזמן, אבל אני רק אדייק שאני לא בונה ואני לא עושה, אני מעניקה כלים והאישה צריכה לקחת אותם וליישם. אני לא אומרת מה צריך לעשות, אני מציגה איזושהי אפשרות לחיים אחרים, וכל אחד תחליט לעצמה אם היא לוקחת את זה או לא. עכשיו, לגבי לחשוב נדלן או לחשוב כסף, זה כל כך מדויק, כי... אני למשל מאוהבת בנדלן, אוקיי? גם הכסף שעשיתי היה מעסקת נדלן. אני חושבת נדלן, אני מאוד אוהבת, אני רואה עסקאות, אני יזמית בנשמה שלי. אז זה בדיוק אותו דבר, זה לחשוב כסף, זה לא כמו לדעת לחשב, לעשות חשבון או לנהל את החשבון של הבית. לחשוב כסף, זה בא לידי ביטוי בכל דבר שתעשה. עכשיו, אם אני רוצה, סתם אני אתן לך דוגמה. אני רוצה לצאת לעצמאות, לא אני, מישהי אחרת. רוצה לצאת לעצמאות. עכשיו, איך מישהי כזאת חושבת כסף? מישהי שאומרת, אוקיי, יהיה בסדר, חושבת שהעולם נטול סיכונים?
אמרתי, זה שתי מילים שמפחידות אותי. מה? יהיה בסדר?
בול, אוקיי? וכמה בעלי עסקים אנחנו מכירים, לא צריך ללכת רחוק, יש לנו את הסטטיסטיקה שרק הולכת ונראית הרבה יותר גרוע. אז יהיה בסדר... אוקיי? זה מישהי שאומרת, אני רוצה להגשים חלום, ואני רוצה לצאת לעצמאות. מישהי שחושבת כסף, היא אומרת, אוקיי, איך אני גורמת לזה לקרות בלי לפשוט רגל? מה התוכנית שאני צריכה לבנות? איזה כסף אני צריכה לשים בצד?
אולי היעד שלי לא מתאים לי?
אולי, אבל מה זאת אומרת היד לא מתאים לי?
אולי אני, בשינוי חשיבה, אולי אני לא צריכה וילה, אולי אני לא צריכה מרצדס.
בדיוק, בדיוק.
אולי אני צריכה לעשות, לבנות יעדים שהם ריאליים ולא את היעדים של האחרים.
בדיוק. אז כשאני אומרת אני רוצה משהו, אני רוצה משהו, אז אני שואלת גם, כשאני חושבת כסף, אז אני אומרת, אוקיי, אני רוצה את זה, אז מה המחיר שאני מוכנה לשלם? מה התוכנית שאני בונה? מה האסטרטגיה שאני בונה בשביל להשיג את מה שאני רוצה? לא מה שהחברות שלי מסתכלות. עכשיו, אם יש לי חברות כאלה, עדיף, אתה יודע, כמה שפחות. כי אם אני רוצה לחיות את החיים שאני רוצה, אז אני צריכה לשאול את עצמי מה המטרות שאני רוצה להשיג, ומה הפעולות שאני צריכה לעשות בשביל להשיג אותם. עכשיו, חשיבה, לחשוב כסף, זה בדיוק זה. לחשוב נדלן, זה בדיוק מה שאתה אומר. זה לא לראות עכשיו איך אני משיג את המחיר, איך אני חוסך בכל מיני מקומות, זה לראות רגע קדימה. זה בכלל גם להבין האם אני מתאים לכל העסק הזה של נדלן? יש אנשים שעדיף שלא יתקרבו, כמו שיש אנשים שעדיף שלא יתקרבו לשוק ההון. אני נגיד, אפילו לקחתי קורס בשוק ההון, וואלה, לא מתחברת לעולם הזה. הנדלן, הוא זורם לי בדם, אני מבינה אותו.
שנה למדתי שוק ההון. שנה למדתי שוק ההון.
שקל לא השקעת.
לא, לצערי הרב, לצערי הרב, טוב, אני לא אכנס לזה, זה שלימד אותי את שוק ההון, לצערי הוא התאבד. הפסיד לי הרבה כסף, הפסיד לי הרבה כסף שהרווחנו בעסקת נדלן, אבל, ונתתי את זה, הרגשתי שזה לא בשבילי השוק הון.
בדיוק.
אני מאמין, אם את אוהבת בנדלן, אני חושב שאני לא צריך להוכיח את האהבה שלי לנדלן, הרי זכיתי להתעסק בשני דברים שאני אוהב, זה אנשים ונדלן, ואני מחבר ביניהם.
חיבור מדהים.
אז, אנחנו הלכנו ובנינו את הדרך שלנו בצורה נכונה. אני רוצה לחזור טיפה לסיכונים. אנחנו אמרנו שנרחיב על זה, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. ושאנשים גם חושבים, אנשים חושבים שגם בנדלן אין סיכונים. אני אומר בסיכונים, שאני אומר לאנשים, אתם תחשבו, למשל ככה אני מתמחר להם, גם בתמחור אני לא הולך לפי האחוזים, ואני אומר לאנשים, תחשבו את זה לפי מה יקרה אם נגיד אנחנו נרצה למכור את הדירה בעוד 10 שנים, 20 שנה, בהפסד של 20-30%, האם העסקה אז עבדה לנו. כך אני מסתכל. אני מסתכל על מה יקרה אם לא יקרה. זאת אומרת, אם הלכנו למקום שאנחנו חושבים שיתפתח, וזה לא מצליח, מה יקרה אם חס וחלילה זה לא יקרה, מה יקרה לכסף שלנו? אם לא הפסדנו, אנחנו בסדר. זאת אומרת, אם לא הרווחנו, זה בסדר גמור, העיקר לא נפסיד. אני אומר, בואי תאירי קצת, ושזה נורא חשוב שאנשים ישמעו אותך, על העולם הזה של הסיכונים. את אמרת שיש שזה מתחלק, התחלת לתת, אני ארצה לשמוע דוגמאות.
במאגר של הסיכונים, בעצם לפי השיטה, אז יש את הסיכונים הכי יומיומיים, אוקיי? נשבר לי משהו בבית, ואני צריכה עכשיו להוציא 5,000 שקל, יש לי פיצוץ בצינור, או משהו שקרה בבית וזה כמה אלפי שקלים, ויש לי כסף, אני הייתי מוכנה לסיכון הזה, יש לי כסף בצד, אני לא בלחץ, אני יודעת, כאילו הייתי מוכנה לזה, זה קרה, אני לוקחת את הכסף איפה ששמתי אותו, משלמת, ממשיכה בחיים שלי, אוקיי? אין לי משבר בחיים. יש את הסיכונים היותר משמעותיים שכבר קצת דיברתי עליהם, שזה פיתרו אחד מבני הזוג מעבודה, עסק שפתאום אין לו הכנסות, כמו בקורונה שהייתה תקופה של הרבה עסקים לא היו הכנסות. יש איזשהו סיכון שמתממש הוא הרבה יותר גדול, שזה נגיד היעדר הכנסה של כמה חודשים, עד חצי שנה, 9 חודשים, כל אחד כמה שהוא רוצה לרפד את עצמו. וזה גם כסף שהייתי מוכנה לסיכון הזה, שמתי את הכסף הזה בצד, זה קורה, אני לא בלחץ, אני יודעת לנהל את מה שקורה, ולא שהמשבר מנהל אותי, ואני לא יודעת מאיפה אני מוציאה את הכסף, ואני בלחץ, ואתה יודע, כשכולנו בלחץ, אנחנו מקבלים החלטות הכי לא נכונות. בדיוק.
ספרי לי על זה.
עכשיו, זה ניהול סיכונים. הסיכון השלישי זה חלילה מוות של אחד מבני המשפחה, מחלה קשה של אחד מבני הזוג, שלכל זה יש לנו ביטוחים, שזה צריך כל אחד צריך להתייעץ עם הסוכן ולהתאים לעצמו את הביטוחים. באמת, אפשר לקנות בעצם פוליסות ביטוח. קונים, ואנחנו, גם זה לא 100%, אבל לפחות אנחנו מרבדים את עצמנו, ואנחנו מכסים את רוב הסיכונים. עכשיו, אם יש סיכון שנפל בין הכיסאות, רוב הסיכויים שיש כיסוי אחר שמכסה אותו, וככה אנחנו מכסים את עצמנו מפני הסיכונים. אני מאוד מאוד, בכל דבר בחיים יש סיכונים, בכל החלטה, אני תמיד מנהלת סיכונים, זה באמת, אני לא יודעת איך לדבר בשפה אחרת, כל החלטה שאני מקבלת, אני תמיד מנהלת סיכונים. גם נגיד באותה עסקת נדלן שנכנסתי אליה, שהביאה לי את המיליון בסופו של דבר, הייתה עסקה מאוד מסוכנת. עכשיו אני, בגלל שהייתי עורך הדין והייתי מסוגלת להבין את הסיכונים, אני בגדול אוהבת סיכונים. אבל סיכונים שאני יודעת לזהות, עכשיו מה מלחיץ אותי בשוק ההון? שבשביל להכיר את הסיכונים ולהבין אותם, אני יודעת שאני צריכה ללמוד עוד כל כך הרבה זמן, ואני פחות אוהבת להסתמך, לתת את הכסף שלי לאנשים אחרים, ואני אוהבת לנהל את הכסף שלי בעצמי, אבל זה שלי. בכל מקרה, אותה עסקה הייתה מאוד מאוד מסוכנת, אבל ידעתי להעריך את הסיכונים, וידעתי אם אחד הסיכונים מתממש, איך אני יוצאת מזה. עכשיו, מישהו שנכנס לעסקה כזאת, כשהוא רק רואה את הרווח, אוי ובוי. עכשיו, אחד הסיכונים מתממש. עסקה שנכנסתי אליה, והייתה אמורה תוך 3 שנים, הכל מוכן, הכסף הגיע לחשבון הבנק 6 שנים אחרי, אוקיי? עכשיו, שילמתי את המחיר, אבל הייתי מוכנה לזה. זה לא הפתיע אותי. אז כן, אחד הסיכונים מתממש. הייתי מוכנה לזה. ושוב, שילמתי את המחיר, אבל אוקיי. זה לא יצר משבר, זה לא גרר לי הפסדים, אוקיי? אם אני לא הייתי מוכנה לזה, הייתי נכנסת להפסדים חד משמעית. אבל הייתי מוכנה לזה, כי עשיתי הערכת סיכונים לפני שיצאתי לדרך. אז גם הסיכויים התממשו, כן? כי בסופו של דבר גם עשיתי רווח מאוד יפה. אז זה בדיוק העניין, לנהל את החיים שלנו כל הזמן, תוך זה שאנחנו עם עין אחת כל הזמן על ניהול סיכונים. כל החלטה שאנחנו מקבלים בחיים, יש סיכונים בחיים נקודה. פשוט צריך לשאול אותם. עכשיו, אם אתה לא יודע, לא מודע או לא רוצה לדעת, זה גם אסטרטגיה בחיים. אז אתה גם לא שואל, אז אתה גם לא יודע, אז אתה גם מקבל החלטות שאתה עיוור לסיכונים, ואז הם קורים, ופשוט כמו הקורונה שקרתה, ואנשים מצאו את עצמם במקומות לא טובים.
אני רוצה, אנחנו כבר בסוף הפודקאסט, אני רוצה רק, דעת, אני עכשיו מאוד מבסוט ממה שאני עושה ומה שאני מלמד, לא שקיבלתי על זה עכשיו גושפנקה.
חיזוק.
קודם כל, אני מלמד בקורס שלי, וגם שאני מדבר עם אנשים, אני שואל אותם, מה יש לכם בשנתיים הקרובות שאתם צריכים לעשות? ואומרים, מה? אנחנו נעשה אקזיט. אז א', אני לא מלוחמי האקזיט, למרות שאני מאמין בזה. אבל אני רוצה שההחלטה שלנו, בכל דבר, בעסק, גם תבוא ממקום של חשיבה וכלכליות, ולא מאילוץ. אז זה אומר, בדיוק את מה שאת אומרת, להתכונן לטווח ארוך, זאת אומרת, אם יש כספים שאתה יודע שאתה צריך להוציא, תשמור אותם, אל תשתמש בהם, כדי שלא תיאלץ לעשות החלטות לא נכונות, כמו שלמשל, אם את היית בונה על הכסף הזה ל3 שנים,
בדיוק.
היית צריכה למכור את זה, כנראה, אני לא יודע מה העסקה, אבל כנראה שהיית צריכה למכור את זה באותו זמן שזה היה במצב לא טוב, והיית מפסידה כסף. נכון. דבר שני, אני אומר, תמיד תשאיר לעצמך עוד כסף, גם אם אתה בהתחלת הדרך, אני יודעת, אני שואל אנשים, שאני יושב איתם בייעוץ, הרי אני לומד גם את הבן אדם, את האופי, אני לא רק מלומד את הכסף, אבל אני שואל מה יש, מה אין. יש כאלה שלא מספרים לי את הכל, ואז פתאום אני שם להם כסף בצד. ואומרים לי, רגע, לא, זה השארנו אנחנו. לא, אתה לא יכול לבוא ליועץ ולהגיד לו, אחר כך השארתם. הרי אני, בתוכנית שלי, משאיר. אז נכון, תלוי גם מי היועץ. אבל אני מדבר כרגע שאתה מייעץ לעצמך, אז תתכונן. אז באמת, לא סתם התעקשתי שנחזור לסיכונים, וגם שאמרת ל-5,000 שקל של הדוד שמש שצריכים לעשות מחדש והכל, אנשים לא מתייחסים לזה.
בדיוק.
אנשים לא מסתכלים, ואני רואה את זה. אני רואה את זה הרי גם בנדלן. יודעת, אנשים חושבים, קנו, זהו, הכל יהיה לנצח טוב, אבל זה נדלן, אין מה לעשות, יש בלי, יש הכל. אז אני חושב שאיך שלא סובבנו את זה, דיברנו נדלן. דיברנו נדלן ודיברנו על הדברים החשובים האלה, ואני חושב שהפעולה שאת עושה, שאת בונה לאנשים האלה את החיים נכון, היא מאוד מאוד חשובה. אז בואי תני לנו איזה מילה לסיכום, אנחנו כבר בחריגת זמן, ולא, בכיף, אנשים יושבים ונהנים, ומזה אנחנו ניפרד, ואולי נעשה עוד משהו עוד פעם בעתיד.
בטוח, נראה לי. אז לסיכום, אז אני רוצה להגיד את המוטו של נשים בונות און. כל אישה תדע, מה שהיא רוצה היא יכולה, וכל מה שהיא צריכה, יש כבר בתוכה. אף אחד לא, שלא יגיד לך מה את צריכה, מה את חייבת.
זה יהיה הכותרת של הפודקאסט.
מעולה.
ככה אנחנו נכתוב אותו, גם באתר שלי.
מעולה. אז להקשיב לכל הזה, כי באמת, כל אחת יודעת, יודעת. פשוט להקשיב לזה.
יופי. אז מי שירצה להגיע לוורה, הפרטים שלה יהיו באתר שלי, גלויים, לא דרכי ולא כלום. אז מי ששומע את הפודקאסט ורוצה שייכנס לנדלן בקלות, ובדף של הפודקאסט, המקום שהוא מוקלט, יש את הפרטים של וורה, והמון המון המון תודה שבאת.
תודה
אני
לך.
למדתי המון בפודקאסט הזה, אני אקשיב לו עוד פעם, אין לי ספק, ואני חושב שכולנו למדנו מזה, אז המון המון תודה, ולכולם אנחנו ניפגש בפודקאסט הבא.
תודה.